שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה ניתוח השבוע בתוך שער חולי עם ישראל ולהצלחת משפחת בן שמואל. להבדיל, השיעור היום גם מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן אורי שרגה, במלות שבעה לפטירתו בשיבה טובה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ג' במסכת סנהדרין, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ברבע העליון של עמוד א'. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה שראינו בסמך עמוד ב', שם ראינו שאם אדם עובד עבודה זרה כדרכה, או שהוא עובד עבודות שהיו במקדש, אז הוא חייב מיטה, והוא גם חייב מיטה אם הוא מקבל עליו לאלוה את אותה עבודה זרה. מאיפה לומדים שגם מי שמקבל עליו לאלוה, גם בלי שהוא עבד בפועל עבודה זרה, גם הוא חייב מיטה? אז רשי אומר לנו את מה שהגמרא תגיד עוד מעט, שיש הקש בין מי שמקבל עליו לאלוה למי שעובד בפועל. ממה שכתוב בחטא העגל, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו והסבחו לו. עד כאן החלק המעשי של העבודה זרה בפועל. והמשך הפסוק, ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלו חמרץ מצרים. כלומר, הפסוק מקיש בין עבודה זרה בפועל לאמירה של אלי עתה, ובשניהם חייב מיטה. אז אם הוא עושה את זה במזיד, הוא חייב מיטה, אבל מה קורה אם הוא עושה את זה בשוגג? כלומר, שהוא לא ידע שאסור לקבל עליו לאלוה את אותו אליל. האם כשהוא עושה את זה בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת? אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת, כשיסוד המחלוקת היא לא כאן בעבודה זרה, אלא במגדף. האם אדם שמגדף את השם בשוגג חייב קורבן? חכמים אומרים שלא, ורבי עקיבא אומר שכן. וריש לקיש מבין שלפי שניהם, בשביל לחייב בקורבן, צריך שאדם יעשה איזשהו מעשה כשהוא חוטא. כלומר, אי אפשר לחייב אדם על קורבן אם הוא רק ירהר בליבו. והמחלוקת שלהם היא איזה רמה של מעשה צריך לפי רבי עקיבא דיבור מספיק, כי גם זה נחשב מעשה, כי הוא מזיז את השפתיים. לעומת זאת, חכמים מבינים שצריך מעשה יותר רציני, ולכן הוא פטור מקורבן. זה לגבי מגדף. אותו דבר אומר ריש לקיש לגבי עבודה זרה. יש ברייתא שאומרת שמשתחווה חייב קורבן, וריש לקיש מבין שגם משתחווה זה מעשה קטן, כמו דיבור, כי זה רק דבר שעושה עם הגוף שלו, הוא לא מזיז איזשהו חפץ אחר. לכן אומר ריש לקיש שהברייתא הזאת שמחייבת בקורבן בהשתחווה זה רק לפי רבי עקיבא, אבל חכמים יפטרו כי צריך מעשה יותר רציני. אז ראינו לגבי מגדף ולגבי משתחווה בעבודה זרה, ועכשיו אותו דבר גם לגבי מי שאומר אלי אתה, שלפי ריש לקיש רבי עקיבא יחייב וחכמים יפטרו. אז עד כאן הקדמה. הגמרא עצמה מתחילה בדברי רב, שהוא אומר שמי שאומר אלי אתה, אז הוא חייב, וברור שרב מתכוון לקורבן, כי אם הוא מדבר על מיטה, זה כבר המשנה אמרה שהוא חייב מיטה אם זה במזיד. אז אומר ריש לקיש, לפי שיטתו, מה שרב אמר זה דווקא לרבי עקיבא שמחייב גם על דבר שהוא לא ממש מעשה. אבל רבנן יפטרו. אז זה שלב ראשון בסוגיה, רב הוא רק לפי רבי עקיבא. שלב שני, שואלת הגמרא פשיטה, כלומר מה רב בא לחדש? הרי ברור שלפי רבי עקיבא אפשר לחייב קורבן על דיבור. עונה הגמרא, הנה יכולים לחשוב שמה שרבי עקיבא אמר זה דווקא במגדף. שבמגדף, האיסור קרת של מגדף, כשהוא עושה את זה במזיד, הוא מפורש בתורה. לעומת זאת, מי שאומר אליה, תראינו מקודם שזה רק נלמד מהקש מהפסוק בחטא העגל. אז אולי בגלל שהמקרה של מזיד שחייב קרת לא מפורש בתורה, אולי בזה רבי עקיבא לא מחייב בקורבן את מי שעובר בשוגג, כמה שמלן שגם בזה הוא מחייב קורבן, כלומר שהוא לומד מהקש, שזה כאילו שכתוב קרת גם במי שאומר אלי אתה, ולכן כיוון שלדעתו דיבור נחשב כמעשה, הוא חייב גם קורבן אם זה בשוגג, ורבנן סוברים שזה לא נחשב כמעשה. עכשיו כל זה היה לפי ריש לקיש, בדף סמכי נראה דעת רבי יוחנן, שהוא סובר שגם לפי רבנן דיבור כן נחשב מעשה, ולא רק לפי רבי עקיבא. וזה שרבנן פטרו את המגדף בשוגג מקורבן, זה דין מיוחד במגדף, אבל אי אפשר ללמוד מזה לעבודה זרה, וממילא לפי רבי יוחנן מי שאומר אלי אתה חייב לפי כולם, גם לפי רבנן. עד כאן הסוגיה הראשונה של מי שאומר אלי אתה. עכשיו אנחנו קצת מעל אמצע עמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את חטא העגל, אז דורשים את מה שבני ישראל אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, כלומר לשון רבים, אז יש בזה מחלוקת תנאים, אחרים סוברים, וגם רבי יוחנן אמר כך, שהם התכוונו לומר שגם השם וגם העגל העלו אותם ישראל ממצרים, לכן זה לשון רבים, וזה בעצם מה שהציל את עם ישראל, כי הם לא כפרו לגמרי בהשם, הם רק הוסיפו עבודה זרה. לעומת זאת, רבי שמעון בן יוחאי אומר שזה עוד יותר גרוע, מי שמשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, לכן אומר שהכוונה כאן בלשון הרבים זה לא להשם ועוד אליל, אלא שהם עבדו הרבה אלילים. ועכשיו אנחנו בנקודותיים כמעט בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה, והגענו לחצי השני של המשנה. כלומר, בחצי הראשון של המשנה דיברנו על מקרים שהעובד עבודה זרה חייב מיטה, בחצי השני מדובר על דברים שבהם הוא לא חייב מיטה, וזה בשני מקרים. מקרה אחד זה שהוא עובד שלא כדרכה, כלומר מגפף, מנשק, מרבץ, מכבד. מקרה שני זה שהוא נודר או שהוא נשבע בשם של העבודה זרה. אז בשני המקרים האלו אין איסור מיטה, אבל יש איסור לב מה המקור ללב, לגבי מגפף, מנשק וכולי, רשי מביא במשנה בסמך עמוד ב' פסוק אחד, לא תשתחווה לאלוהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם. זה משמות כף ג', רשי אומר שלא תעובדם זה מיותר, כי זה כבר כתוב בעשרת הדיברות, לכן לומדים מזה גם לעבודה שלא כדרכה. זה רשי במשנה. לעומת זאת, רשי בגמרא מביא שני פסוקים אחרים, פסוק אחד זה מירמיהו, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים, ופסוק נוסף מויקרא י"ט, אל תפנו אל האלילים. זה המקורות לכל שאר עבודות שהם לא כדרכה. את המקור לנודר ונשבע עבודה זרה, את זה נראה בעמוד ב'. אז זה המקורות לזה שיש פה לאו, ועכשיו הנושא בגמרא זה האם חייבים מלכות על אותו לאו כמו שחייבים מלכות על כל הלאוים שבתורה. למה לא לחייב מלכות? אז אנחנו נפגוש כאן שלושה סוגים של לאוים שבהם אין מלכות. סוג אחד זה לאו שבכללות, כלומר כשיש כמה לאוים שנלמדים מפסוק אחד, אז על כל הלאוים אלו אין מלכות. בסוף הסוגיה הזאת נביא את הדוגמה שהגמרא מביאה לזה. סוג נוסף זה לאו הניתק לעשה, כמו למשל איסור גזל, שיש מצוות עשה להשיב את הגזלה, אז כיוון שהתורה נתנה דרך אחרת לתיקון החטא, אז אין פה חיוב מלכות. סוג שלישי זה לאו שאין בו מעשה. לגבי הסוג הזה, הגמרא מביאה שיש בזה מחלוקת תנאים, האם באמת הוא פטור ממלכות הלא. המחלוקת היא סביב אכילת קורבן פסח. כתוב, לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. יש פה מחלוקת תנאים ששניהם מודים שלא לוקים על האיסור הזה. השאלה היא רק למה לא לוקים. רבי יעקב אומר, כי זה לאו שאין בו מעשה, כי הרי הוא לא עושה שום דבר, הוא פשוט לא גמר את הבשר. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שזה כי זה לאו שניתק לעשה, כלומר שמה שנשאר יש מצווה לשרוף. אז מדייקים מכאן שמזה שרב יהודה הסביר שזה בגלל שזה לאו הניתק לעשה, והוא לא אמר שזה בגלל שזה לאו שאין בו מעשה, כנראה שלפי רב יהודה כן לוקים עליו שאין בו מעשה. זה המחלוקת לגבי לאו שאין בו מעשה. עד כאן הקדמה, עכשיו נראה איך זה נוגע אלינו. אז אנחנו מדברים פה על שני דברים, מגפף ומנשק וכולי, ועל נודר ונשבע. אז לגבי שניהם יש פה סיבה לומר שאין חיוב מלכות. לגבי מגפף ומנשק, זה בגלל שזה לאו שבכללות, כי הרי לומדים את כל סוגי עבודה זרה שאינם כדרכם מאותו פסוק, לא תעובדם. ולגבי נודר ונשבע יש סיבה לומר שאין מלכות, כי זה לאו שאין בו מעשה, אבל כאמור זה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי יעקב. רבי יעקב באמת פותר, אבל רבי יהודה מחייב. אז עד כאן ראינו את העקרונות, עכשיו נראה את מהלך הדיון בגמרא עצמו. רב דימי מביא דברים בשם רבי אלעזר, ויש שתי גרסאות מה הוא אמר. גרסה ראשונה זה שהוא אמר שמגפף ומנשק יש מלכות, אבל בנודר ונשבע אין מלכות כי זה לאו שאין בו מעשה. אבל אז הגמרא שאלה, הרי גם מגפף ומנשק צריך שלא יהיה מלכות, כי הרי זה לאו שבכללות. לכן הגמרא מביאה את הגרסה השנייה של רבי אלעזר, שזה היה בדיוק הפוך. הוא אמר שמגפף ומנשק אין מלכות כי זה לאו שבכללות, ואז הגמרא שאלה, למה הוא אומר את זה רק על זה, הרי גם נודר ונשבע צריך שלא יהיה מלכות כי זה לאו שאין בו מעשה. ואז ענתה הגמרא שהוא סובר כמו רבי יהודה, שכמו שאמרנו, לפי רבי יהודה גם בלאו שאין בו מעשה יש מלכות, ולכן רבי אלעזר פתר במלכות רק במגפף ומנשק כי זה לאו שבכללות. בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', בסוגריים רק נאמר את המקרה שבו הגמרא מדגימה את לאו שבכללות, וזה הפסוק שלא תאכלו על אדם, שהגמרא מביאה ברייתא שלומדים ממנו ארבע דברים שונים. דבר אחד לומדים שגם אחרי השחיטה עדיין אסור לאכול מהבהמה כל עוד היא מפרקסת, דבר שני שלא אוכלים את הבשר של הקורבן עד שזורקים את הדם, דבר שלישי שלא עושים סעודת הבראה על הרוגי בטין, ודבר רביעי שסנהדרין לא אוכלים ביום של הוצאה להורג. על חלק מהדברים שאמרנו כאן יש מחלוקת האם זה באמת דאורייתא או שזה רק אסמכתא, ורבי יוחנן מוסיף על הברייתא שגם לומדים מהפסוק הזה את האיסור של בן סורר ומורה, כלומר את האיסור שיש לנער בגיל של בן סורר ומורה לזלול ולסבוק, כי זה יכול להביא אותו למצב של בן סורר ומורה, ורבי אבין אמר על כל האיסורים אלו מהברייתא שלא לוקים עליהם כי זה לאו שבכללות. אז זה הדוגמה של הגמרא ללאו שבכללות. ועכשיו אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב', כמו שאמרנו עכשיו הגמרא מביאה את המקור לאיסור לנדור ולהישבע בשם של עבודה זרה. אז הגמרא מביאה ברייתא שמביאה את הפסוק בשמות כף ג' ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, והברייתא לומדת דין אחד מהרישא של הפסוק ודין אחד מהסיפא. בהתחלה הברייתא לומדת מהרישא ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, שאסור אפילו להזכיר את העבודה זרה סתם בדרך דיבור, למשל שהוא אומר אני אחכה לך ליד העבודה זרה פלונית. זה מהרישא, מהסיפא, לא ישמע על פיך, זה מלמד על האיסור לא לדור ולהישבע, וזה גם מלמד לא לגרום לאחרים לדור ולהישבע בעבודה זרה, עוד מעט נביא דוגמה לזה. זה החלק הראשון של הברייתא, אחר כך הברייתא אומרת דבר אחר, ומסביר התוספות את כל מה שאמרנו עכשיו לומדים מהחלק הראשון של הפסוק, ומהחלק השני לא ישמע על פיך לומדים דבר נוסף, שזה העזרה למדיח של עיר הנידחת. זה הברייתא. עכשיו אנחנו ברבע העליון של העמוד, מה שאמרנו מקודם שאסור גם לגרום למישהו אחר להישבע, אז הגמרא אומרת שזה מסייע לדין שמר אבוה דשמואל,
אנחנו מסבירים את זה לפי היד רמה, שאם למישהו יש איזשהו תביעה ממונית על גוי, אסור ליהודי לגרום לגוי להישבע בעבודה זרה שלו, אפילו אם על ידי זה היהודי יפסיד כסף. ויותר מזה, אומר רב עובדיה שמואל, ממילא גם אסור בכלל להיכנס לעסק כלכלי עם גוי, בשביל לא להגיע למצב כזה שבו הוא עלול להגיע לשבועה בעבודה זרה שלו. זה לפי היד רמה, רבנו תם מבין שזה רק איסור דרבנן, ולכן הוא מסביר את זה קצת אחרת. ועכשיו סיפור שגם הביא אותנו לחידוש הלכתי בעניין הזה של לומר את שם העבודה זרה ככה סתם, רבא שאל את אולה איפה הוא ישן, ואולה אמר לו שהוא ישן בקל נבו. עכשיו נבו זה שם של עבודה זרה, היו מכנים אותו קל נבו בשביל לזלזל בו, אז שאל אותו רבא איך אתה אומר את השם של עבודה זרה, הרי אמרנו שאסור, אז הוא ענה לו שרבי יוחנן אמר שאם זה שם של עבודה זרה שהוזכרה בתנך, אז מותר לומר את השם, ועבודה זרה בשם נבו מוזכר בישעיהו ממבב, קרא בל, קורס נבו. אותו דבר אומר אבינה על משנה במסכת זווים שמזכירה את המקום גדיון, שזה על שם עבודה זרה בשם גד, אומר אבינה גם זה מוזכר בתנך בישעיהו האורחים לגד שולחן. ובזה סיימנו את הדיון על המשנה בסמך עמוד ב', אנחנו באמצע סמך ג' עמוד ב', מכאן ועד המשנה בתחתית סמך ד' עמוד א', הגמרא עוברת לדברים כלליים לגבי היחס שלנו לעבודה זרה ועוד עניינים, את זה נראה כבר מחר, ונחזור מהר על מה שראינו. ראינו לפי ריש לקיש מחלוקת חכמים ורבי עקיבא האם חייבים קורבן כששגג במגדף, במשתחווה ובאומר אליאטה, שלפי רבי עקיבא חייב כי זה נחשב מספיק מעשה ולפי חכמים פטור. הבאנו את המקורות לדינים בחצי השני של המשנה וזה מגפף ומנשק וכולי ונודר ונשבע. בשניהם הוא לא חייב מיטה אלא יש רק לה, וראינו סיבות למה שלא ילקה לגבי מגפף ומנשק בגלל שזה לאו שבכללות, לגבי נודר ונשבע כי זה לאו שאין בו מעשה. לגבי זה יש מחלוקת, רבי יעקב אומר שבאמת הוא לא לוקה, אבל רבי יהודה אומר שלוקים עליו שאין בו מעשה. אחר כך ראינו את המקור לנודר ונשבע בשם של עבודה זרה, זה מי ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, או שזה מהרישא או שזה מהסיפא. מאותו פסוק גם למדנו שהוא לא יגרום לאחרים להישבע בשם עבודה זרה, ולכן שמואל אמר לא לעשות שום עסק עם גויים. ולגבי הדין שלא להזכיר סתם שם עבודה זרה, רבי יוחנן אמר שאם זה מוזכר בתנך אז מותר, למשל נבו וגד, כל טוב.